אחת מיסודי הידיעות היסודיות בלימוד תנ"ך בכלל, גם בספרים אחרים, ובוודאי גם במה שקוראים נביאים ראשונים, זה הבנת הרקע הבינלאומי. מה היה אז בעולם? ארץ ישראל, עם ישראל, על שתי המלכויות, גם מלכות ישראל, גם מלכות יהודה, לא תעלו בחלל ריק. אם הייתה הצלחה כלכלית, אז בוודאי שזה גירה את השכנים, ואם הייתה הצלחה, לא כל כך, גם גירה אותם, אז זו מלכות חלשה יותר, אז אפשר להיטפל אליה. כולל גם דבר לא כל כך סימפטי, כמו מעורבות של אומות העולם, השכנות, כתוצאה מפנייה ישראלית. וזה מה שקרה, אם אני רוצה קצת לעבור סקירה על מה שקרה ברוב התקופה, אז חשבתי שאולי נתחיל במה שיש במלאכים א' פרק ט' ו'. יש שם פסוק כאילו חצי תמים בפרק ט"ו, פסוק ט"ז. ומלחמה הייתה בין עשה ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. מה מסתתר מאחורי פסוק הזה? שכל בוקר אחרי הנחת תפילין הלכו למלחמה, היה מתח שנבע כתוצאה ממה?
מפרדות המלוכה.
פרס בריך, אתה צודק. עוד פרט אחד. אי השלמה של יהודה עם הפילוג עם ישראל. אני אביא לכם דוגמה ממקום אחר. כשסאדאת בא לכנסת, היה מאורע משמעותי, נתנו לו רשות לנאום. ממה הוא התחיל?
שכל הצרות בעולם התחילו מהיהודים.
לאיזה מומנט? הוא יותר יהודי, הוא לא היה טיפש, הוא דיבר בכנסת. הוא התחיל מהצהרת בלפור. מה עכשיו? צהרת בלפור, מתי זה היה?
17. 19.
תגיד, 2 בנובמבר. כיכר מוגרמי בתל אביב, איך זה הוא יעבור? כיכר בית בנובמבר. כמו שיש רחוב חפטן בנובמבר, למה יש רחוב חפטן בירושלים?
אתה
לא מבין? ומתי זה היה? בתחיל הנוכל? בי"ז כסלו? אתה לא חייב לדעת. על כל פנים, אז התחיל מבלפור. מה עכשיו? עד בלפור לא היה שום מסמך בינלאומי שאישר את זיקתם של היהודים לארץ ישראל. אז יש להם תנ"ך. עוד פעם? לא שומע.
כורש.
זה הרב אומר.
מסמך בינלאומי, אתה מדבר איתי עם מסעדה, אתה מדבר על מסמך בינלאומי שתופס משפטית באו"ם. מה אין דבר כזה? אני חושב שמבחינתו הוא עשה צעד נבון. זאת אומרת, לאנשים שנטרדים, ששומעים על רגע אחד, מה היה עד מלחמת העולם הראשונה? טורקיה שלטה בארץ ישראל. כלומר, יש עכשיו בעיה עם חלוקת המלכה הטורקית, אבל מה זה קשור? עשה אמר, אני לא מכיר בעובדה שעשרת השבטים הלכו ועשו תוכה לעצמם. סתם, סתם פרעים. סתם, סתם לא בושה, סתם שקוצי. מה אתה אומר? כן.
הפריע לו אובדן כוח או עצם הפילוג
של... לא הבנתי.
הפריע לו אובדן הכוח או עצם הפילוג של עם ישראל?
אתה שואל עלו ממה אתה...
הפריע לו, הפירוד של יהודה, הפריע לו עצם אובדן הכוח של יהודה.
מה זאת אומרת, אני לא מבין. הוא ירש מאבא שלו, עשה, ועשה ירש מאבא שלו, נניח מרובם, מרחבם. ורחבם קיבל משלמו מלכות מלבוא חמת עד ימה הרבה. הוא קיבל מלכות שהיא היום מלכות דש לבח, למעלה שם, בחלב. כל עד נחל מצרים, מלכות גדולה מאוד. מה זאת אומרת שגם הוא ועשו מלחמה, בערך מה שעשה נושא היום. אז אתה אומר, אני מלך על סוריה, וגם אמרו, מה זאת אומרת מורדים, הוא נלחם. הוא באמת הייתה מלחמה לראשונה בין ירובעם לבין רחבעם, כך כתוב מפורש, והנביא התפשט, אני לא נכנס עכשיו לזה, אבל על כל פנים, באיזה מקום שהוא עשה, לא ישמין את זה. הראייה, הבאנו ראייה גיאוגרפית, אתם זוכרים?
הביצורים שהיו על המתחת.
מהביצורים בדברי הימים, ששם כתוב שרחבעם ביצר את מלכות יהודה המצומקת מצדדיה המערביים, הדרומיים, המזרחיים, ולא מן הצפון. הצפון נשאר פתוח, כי לבצר את הצפון משמעו להשלים. הוא לא השלים. ואמר, אתם לא יכולים לזכור את המייסים דה גול. שמעתם את השם שלו? עם אלג'יר. על פי החוקה הצרפתית, לפני השינוי האחרון, אלג'יר היא חלק מצרפת כמו פריז. זה לא קולוניה, זה לא מושבה. מושבה אפשר לוותר. לוותר מבחינת הפסיכולוגיה הלאומית של הצרפתית, לוותר על אלג'יר זה כאילו לוותר על מרסיי. מה זאת אומרת? אז היה פצע מדמם, כי אפשר ככה, חלק מהשלטון הצרפתי הוא מתמוסס בידיים, כי אלג'יראים לא רוצים להכיר בזה. וכל מי שאלה בידיעתו מחשבת אבן, להחזיר לאלג'יר את העצמאות זה כמו להחזיר את ירושלים, מבחינה כאן, להחזיר את ירושלים לנו. מה זאת אומרת אשר לדבר? יש לך דבר כזה? אין דבר כזה. היה צריך אישיות כמו דה גול, שאמר לחתוך חירוב. יש לך פצע מדמם ברגל, שיש שם פצע כרוני. אז קונבנציונלי, נרפא, נעשה, אבל זה כמול וזה יכול להתפשט הלאה. זה מה שדה גול חושב. היה צריך אדם מושמח כמוהו, עם חדים כמוהו לחתוך, והוא חתך, ואיש לא יכול היה, הוא אומר, נגיד אותה, הבינו שהוא לקח אחריות לדבר הזה. באיזה מקום שהוא, אני לא רוצה עכשיו לדבר על דברים שבגורון עשה גם כן דרך, כולל לפרק את הפלמ"ח. זאת אומרת, רק אישים אותך דקה, אמר, זה לא יכול להיות, אני לחתור. מי שהיה עושה דבר כזה בימי השב, עשה תורשו של דבר, שהוא ממש לא נתן, מנתן לך סמכות לוותר על ארץ ישראל. זה מה שכתוב מלחמה הייתה בין השר בן באשה מלך ישראל כל ימים, דרך קבע. בקיצור, כמובן שבאשה אין לו, הוא אכפת לו, תעשיר את ירושלים, תעשיר את יהודה, אין לי לחיות באזור הזה. אז באשה מבחינתו היה מעוניין לסדור את הגבול הזה. כדי שיהיה גבול, אי אפשר. אני לא רוצה אליו, אבל גם שהוא לא רוצה אליו. והיה באשה מלך ישראל על יהודה, ואיבן את הרמה. זה בשפת רמאללה צריך להיות, משהו כזה. שם בדיוק כך הוא יבנה, יעשה ביצורים, לבלתי תת יוצא ובוא לעשה מלך יהודה. זה מלחמה פנימית, אבל מסביב יש מלכויות אחרות שמסתכלות מה נעשה שם. אז מה להערכתם עשה ועשה הדבר שלא כתוב כאן רק מכלל ההתמר? מה הוא היה צריך לעשות? הוא היה צריך ללכת לכרות ברית עם המדינות שיש להן גבול עם ישראל, כדי שהם יגידו, באשה יש לו שם מסג בדרום, מבחינתו, כן? רמאללה זה הדרום של מלכות ישראל, שכם ומטה. אז הוא יש לו שם מסג, אנחנו נלך וננגוס, נעשה לצוין לוחים גם. אז מה עשה באשה כאסטרטג? הוא קראת ברית עם ארם. ארם היא המלוכה, המלכה הצפונית, וכבר דיברנו על זה בשיעורים קודמים, שיש לה בתנ"ך, יש לה תופעה מעניינת. אנשים שאנחנו מכירים אותם בשמם הפרטי, הם הופכים בהמשך הדורות לממלכה. למשל, מצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת כסלוחים. מצרים היה איש. אשור בנה ויצא את נבי, כתוב בסוף פרשת בו.
יוון.
יוון, משק, תובל וכו' וכו'. עוד פעם, בבל, יש אנשים או מלכויות שהן קטנות ולאט והן מפוזרות. מה אנחנו למשל יודעים על הרם? הרם טובה, הרם מחה, הרם דמשק. זה שבטים ערבים שהיו מסביב להרים והם היו קוראים על שמם.
הרם נערים זה גם שם של מישהו? זה בין שני נערות רש"י שם.
זה בעיה, כן, אבל בוודאי שזה... עובדה שחלק אומרים זה פדן הרם, זה כבר סיפור אחר של הפרשה. אבל על כל פנים זה משהו מזערי לעומת הכל. לכן אמרתי שהתופעה דומה לזה גם במלכות ישראל, בעם ישראל. ארץ ישראל, ארץ של יעקב, ולא יהיה, בפרשה שלנו, לא יעקב יקים ישראל. זה התקופת השופטים. תקופת השופטים מאופיינת אצלנו במשיכויות, מלכויות קטנות, מסביב לארץ מסוימת, לחלקת אדמה, לאיש מסוים, שבמשך הזמן הם הופכים. מי הוא זה ששינה את המצב? שאול שינה את המצב בדרסטיות נוראית. מה הייתה הדרסטיות?
צמדי בקר.
או?
שני צמדי בקר.
הוא לקח וחתך בעלי חיים ושלח אותם משלוח מנות לכל הנציגים ואמר, ככה יעשה לבקרו. בימים שלנו, החרמה של כל הרכוש החי, אם אתם לא מצטרפים לאיחוד הלאומי. אז שאול בכוח הזרוע ייחד את השבטים למלכות אחת. בגלל כל מה שאנחנו יודעים על שאול ודברים אחרים, אז הכוח הזה ככה מתכהה, לא כל כך מודעים לזה, אבל הוא הקים את מלכות ישראל, עשה אותם. דוד כבר קיבל עם מגובש. גם אצל דוד, אתם זוכרים מה הייתה הסיסמה נגד דוד?
אין
לנו חלק דוד, לא בערב ראשון, איש לא הלך לישראל. שברו את הכלים, לא משחקים, גמרנו, אין. לא מקבלים מלכות דוד. וזה רדף את דוד במשך הרבה זמן. היה צריך לעשות כל מיני דברים כדי לגבש את זה. התהליך הזה נמשך גם אצל האומות השכנות. עם ישראל היה עסוק בגיבושו, בהתיישבותו בארץ. קושן רישתיים, מלך ארם נהריים, מתחיל. באיזה מקום שהוא, בזמן שישראל היו עסוקים בבניית ארץ ישראל, הארמים בנו את המלוכה הארמית. רבותיי, למעלה ממאה שנה נמשכה המלחמה בין מלכות ישראל לבין ארם. והיו כמה אירועים מאוד קריטיים שכמעט בארם גמרה את הסיפור. במסגרת ההתפשטות שלה הייתה יכולה לפלוש והיא פלשה. מספר פעמים היא הגיעה עד לשומרון. מה הפשט? עיר הבירה. הוא יכבוש את עיר הבירה וגמר את הסיפור. מה שקוראים בסלנג הפוליטי החדש, דרום סוריה. דרום סוריה זה ארץ ישראל. דרום הרע. אז מסתבר שבעשה לפני שהלך להילחם עם עשה, בדרך כלל הוא צריך לחשוף את הגבול הצפוני שלו. הגבול הצפוני שלו מטולה, או שנקרא, מה שלא יהיה שם, אם הוא לוקח את כל הצבא להילחם בעשה. אז שם זה חשוב. אז מה הוא יצא לעשות?
עוברית.
וכך הוא באמת עשה. מאיפה אנחנו יודעים עכשיו, בואו נראה את ההמשך. עשה מוצא את עצמו, נמצא במצור. הרמה מצפון לא נבנית. ויקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית השם, באוצרות בית המלך, ויתנה ביד עבדיו, וישלחם המלך עשה אל הדד בן הדד, בן תברימון, בן חזיון, מלך הרם, היושב בדמשק לאמור. ברית ביני וביניך, בין אבי ובין אביך. מזכיר לו יעני חסדים ראשונים. הוא צריך את עזרתו. הנה שלחתי לך כסף, שוחד, כסף וזהב, לך פרה את בריתך, את באשה מלך ישראל ויעלה מעליי. אז מה אתה שומע פה? שבאשה קראת ברית עם הרם, לפני שיצא למסע המלחמה בדרום, כדי להיות בטוח מה שקרה. מי שמרבה במחיר, אין בעיות מוסריות פה. יפתר, יש כסף קדימה. וישמע בן הדד אל המלך עשה, זאת אומרת, הוא ישתכנע שזה טוב בשביל הביזנס שלו, וישלח את שרי החיילים אשר לו על ערי ישראל, ויח את עיון, זוכרים את מרש עיון על הרגלי מטולה, הנה זה עמק עיון של משתרח, ואת דן ואת אבל ואת מחה ואת כל כינורות על כל ארץ נפתלי. הוא הזיז גדודים, וישלח את שרי החיילים שלו. איזה פשיטונת קטנה כזאת. אתם רואים שלכל רוחב הגבול הצפוני, הוא עשה התגרויות גבול, הוא עשה שם משהו. ברפאית יהיה לו קצת כמה מושבות חדשות, דברים כאילו מלך. והיא כשמוע בעשה, מתוך הדברים פה אתה שומע שבעשה, היה בצורה אסטרטגית משמעותית. הוא הפתיע את עצמו, אבל הוא לא לקח בחשבון שהברית הזאת תופר, והיא הופרה. ומה אתה הולך לכבוש לי את הרמה? מה אתה הולך משם? מה אתה מעתיק את כל החיילים לך לשם? אצלך בבית יש לך בעיות. אז תשמע, בא עשה ויחדל לבנות את הרמה, וישב ותרצה. אוקיי. אז הוא שקט, אבל עכשיו יש לך, עשה בעיה. והמלך עשה ישמיע את כל יהודה אין נקי, גיוס טוטלי, אף אחד לא יכול להיפטר. וייסו את אבני הרמה ואת עצי אשר בנה באשר. ואם את בם המלך עשה את גבע בימי ואת המצפה. היו שם משאבים אדירים. מה שבאשה יכול היה להרשות לעצמו כתוצאה מהכנות במשך תקופה ארוכה מאוד. יש שם ביצורים, יש שם אבנים, יש עצים. את כל זה, זה גם לא פשוט. בתנאים שלה אין טרקטורים ואין בולדוזרים ואין מנופים. להביא שם עצים ודקים. והוא ריכז עוצמה גדולה מאוד. צריך את כל זה לגייס, לעשות משהו עם זה. ואז עשה התחכם, אבל הוא עשה פה משהו מבחינת המלכות ההיסטורית. הוא ביצר את גבול הצפון נגד צפון יהודה, נגד כל הקו המדיני של מלכי יהודה עד אותה תקופה. את כל החומרים הללו הוא בנה את הרמה, את גבע בנימין, אוי צלוי מר, אותו גבול שהיה פרוץ, היה פרוץ על פי מדיניות קבועה של מלכי יהודה לא לבנות, כדי שביום מן הימים אפשר יהיה לספח, ואכן באמת סיפור קצת פה, קצת שם, כל הסיפור הזה. אז באיזה מקום שהוא, זה ראינו מפורש ברשימה שבדברי הימים על הרי הבצורות, מינוס הצפון. עשרה, אין ברירה, לקח אחריות וביצר, אבל מלאכתו נעשה בידי אחרים, די מלאכת הריכוז, מלאכת האיסוף של כל המשאבים האלה. הוא בנה שתי ערים, את גבע בנימין ואת המצפה. זה בוודאי, לפי השם, מקום שאפשר לצפות ממנו על הגבול הצפוני של מלכות יהודה. זוהי דוגמה. אז זה כמובן קשור לפוליטיקה הפנימית בין יהודה לבין ישראל עם תכססנות. אבל אתה שומע איך גורם חיצוני כמו מלכות הרם זרקה פה קלף על השולחן וכתוצאה מזה כל הפוליטיקה השתלטה. כן.
שאלה רטבן סביב על עדיין. אצל דייר ראשון כתוב שזרקו אצל הבור של עשה מפני באשה מלך ישראל, אפשר להגיד שזה הביצורים האלה?
כן.
כי זה, גם שם זה המצפה גם.
בבקשה?
שם זה המצפה גם, כן.
זה שפת הים.
זה מצפתה. וגדליהו.
לכן אמרנו, השם נצפה הוא שם שמופיע כמה פעמים, ולא תמיד במקום מסוים אחד. לכן, על פי הצד הלשוני, זה מדבר, זה צריכה להיות משלט. משלט, כשאתה אומר משלט. משלט הוא לא... המשלט זה תפקידו של הדבר הזה. אז יש משלטים כאן ויש משלטים כאן. אז יש כל מיני מסקנות ארכיאולוגיות איפה זה. אבל זה מקום שממנו אפשר לצפות, דיין זה צריך להיות איזה מעמד של גבול שממנו אפשר לתצפת על אותו מקום בשביל למנוע כל מיני פלישות ודברים כיוון אלה. אז זה יכול להיות באחד הגבעות, גבע בנימין, זה יכול להיות ברמלה, זה יכול להיות בכל אותם המקומות שממנו אפשר להיות בתור שלו. אז זה דוגמה של מעורבות מזערית של כוחות בינלאומיים. אנחנו לא נעסוק עכשיו בכל התולדות של יחסי ארם וישראל. אמרתי, למשל, למעלה מאה שנה, היו מעלות ומורדות. וגם כאן היו מערכת של בריתות. מערכת של בריתות שנחתה לטובה וכולי וכולי. נדבר באופן כללי. איך האיום הארמי הזה חוסן?
שוב, עם האחד,
שאחד שאנחנו... אחד זה עוד סיפור, אבל כעיקרון, איך הוא יכול להתחסן?
מלכות אחרת הגיע.
מלכות אחרת שצריכה להיות יותר חזקה מהארם. לכן אתה צדקת. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא באה מלכות אחרת שאיימה על חוזקה של ארם. ומה שעשה ארם במשחק בין עשה לבין בעשה, יעשו עכשיו עם ארם. וזה הרקע של פרק ז' בישעיהו. תפתחו פרק ז' בישעיהו. ושם, אם לא מבינים את הרגע, בכלל לא מבינים מה קורה פה. אני כמובן מדבר הרבה שנים אחרי המקרה שאנחנו קראנו עכשיו. ישעיהו מדבר אל אחז. אחז הוא לא המלך הכי סימפטי מבחינת ישעיהו. אבל יש פסוק מקביל. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה. עלה רצין מלך ארם. ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למחר מהר לא יכול לראות אותה. מה קרה פה? פתאום ארם. ומופיע גם את התקופה רצין. הוא קראת ברית, עשה שותפות עם מלך ישראל. ומה יש? והם באים להילחם על ירושלים. ואפשר לראות בפסוק שאחרי זה את החששות, את הפחד. ויוגד לבית דוד לאמור נח ארם על אפרים, שמעו בירושלים. שגם אפרים, זאת אומרת, גם מלכות ישראל וגם מלכות ארם עשו ברית, ישראל עצמה חזקה גם כמותית מירושלים. ארם עצמה ודאי חזקה. ארם מישראל? וואו, וואו, וואו. וינה לבבו ולבב אמרו כנוע עצי יער בפני רוח. איך אומרים את זה לשוננו? הלב היה יויו. כנוע עצי רוח. הלב שלו ברח לו. מה קרה פה? שניהם מערכות כאלה. מה הם רוצים להילחם? מה קרה? ואפשר להבין לאורו כזה את העוצמה ואת הגיבוי האדיר שאחז קיבל מישעיהו. ואומרים הרשם ישעיהו, תן לקראת אחת, אתה וישר ושאחלו בניך, אצא דעת אבל מסלעס לקובץ. למה זה משמעותי כאן?
וישמעו,
קודם כל. תעלת הבריכה העליונה, וכנראה באיזה מקום שהוא למטה בסילואן, מסילת שדה קובץ פשט,
כמו שהם חפשים.
חפשים את ה...
כן, היה מים במקלחת, היה מים בבד, הייתה מכונת כביסה. היו מוציאים את כל הכבשים לנהר או לנחל, ושם היו מחפשים. כשאני, אני לא יודע איך היום, אבל כשאנחנו הגענו לרובע, אני מדבר לפני 48 שנה, אז כשהיינו יורדים לסילון, היית יכול לראות שם נשים ערביות קופסות. פשוט אפילו היה הקצב של הסבות, כי זה היה הדרך הנורמלי, ובאמת היו יוצאים למקום. אתם זוכרים ממאמר חז"ל? מי שמתבונן בנשים הקופסות על הנהר. בתקופת חז"ל התופעה הזאת עוד נמשכה, כי זה היה, זו הייתה המציאות.
יש גם בבבא בתרא נברכת הקורסין שעושים בתוך החצר, שזה מציג
את המשפט. אין הכי נמי זה. אתה אומר בבבא, אני אספר לך מה. עוד בתקופת ילדותי היה יום הכניסה. יום הכניסה היה יום שבבית, הייתה מכונת כניסה, היו לוקחים פיילה, עוד מרגיגים, ומביאים זה, ועושים וזה. כמו ששם אמרת, היו פוגשים סיפור שלם, והיו יוצאים לחצר וטונים כבשים על החבל, סיפור שלם. זה הייתה מסילת שדה קובץ. נו מה, למה נפקימים? למה שלחו את ישעיהו לשם להיפגש עם אחז?
הוא לא רצה, אתה לא ביחס את
חוץ, מקום...
יותר פשוט, נכון. הוא יצא לבדוק את מצב המים עם ירושלים תבוא במצור. הוא הלך על אותו מקום ששם מוצא, הוא לקח בחשבון שמתכונן לצור עליה. לצור עליה יהיה ביעים מים בירושלים. זה תעלת הברכה העליונה. אז שם הוא אמר לו, אל תפחד. אתה אומנם עולה ואתה מתכונן למצור. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא אחד מתכונן למצור? ומה אומר לו הנביא? הוא ישמר משני זנבות אהודים מה שהיה בכלל במכה אחת אומרים אותם. זה היו דברים חזקים. כשהנביא אומר את זה, זה יש למשקל. למה? נעלה ביהודה ובקיצנה ונבקיה מעלינו ונמליך מלך בתוכה אבן טובה. מה כתוב? קודם כל, מה האינטרס הראשוני של הרב בישראל? לא לבזבז כוחות על מלחמות קטנות. הם צריכים להשאיר את הכוחות בשביל מה?
סוף.
במאה השנה שאנחנו עברנו עכשיו, מי בעשה לכאן, קם תהליך חדש. בצפון עיראק של היום. צפון עיראק של היום, הכורדים, ברג'אני, החבר'ה האלה, בגבול שלהם עם טורקיה. שם ישבו האשורים. האשורים היו נמרצים, חזקים, אישי מלחמה. ושוב אותו תהליך, כמו שהיה עם הארמים, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. האשורים הללו התחזקו והפכו לממלכה נמרצת שעומדת לצאת למסע כיבושים. עשו, כשאתה לומד את תולדות המזרח הקדום, אתה לא מדבר על זה. מה זה נוגע לך? מה שהיה לתנ"ך? איך אפשר להבין את הפסוקים האלה בלי מה שאנחנו מדברים עכשיו? אז מה אומרת האופוזיציה לאשור? מה אומרים כל הממלכות הקטנות יחסית לאשור? מפחדות מהאריה הזה שיצא והוא יילחם, וכמובן מה האינטרס שלו? של האריה הקטן הזה, האריה הגדול הזה, לאכול אותם כל אחד לארוחת בוקר. לגמור עם ארם, לשחוט פרה ולנוח. לגמור עם ארם ולהתחיל עם ישראל. לגמור עם לאט לאט. מה יש לו ברקע כמובן? פוטין. פוטין. היום זה מה? מצרים. יש לו אימפריה גדולה. מצרים הייתה היעד הקבוע של מלכי הצפון. אתם שמים לב שאני מדבר על הצפון והדרום, למעשה על מה אני מדבר? על כל העולם כולו דאז. אין לנו ידיעות מה נעשה ממצרים ומערבה. לא, לא יודע. אין ידע מה היה שם בקזבלנקה, לא יודע. מה היה במרסיי, גם לא יודע. אני גם לא יודע מה היה בהודו, מה היה בטיבט. מאז המבולה, האדמות האלה נמצאו, אבל אין לנו ידיעות, בקושי כמה ידיעות ארכיאולוגיות. העולם התרבותי שיש לנו מסמכים עליו, ויש לנו ממצאים עליו, זה העולם. איפה הוא מופיע בתנ"ך?
מאוד
עובד כוש. מאוד עובד כוש. הודו זה סוף העולם ממזרח, וכוש, נניח קצת דרום על מצרים, המערב על מצרים, זה כוש. זה מה שיש על התנ"ך, ושם זה מתנהל כל הסיפור. בשלב יותר מאוחר של בית שני, אחרי מגילת אסתר מופיעה
יוון.
זה כבר סיפור, זה כבר אנחנו פולשים לחנוכה, זה כבר סיפור. אבל כעיקרון, מצרים, גם בגלל הישיבתה בחוף ימים, גם בגלל השנים הרבות שהם לא היו במלחמות, הייתה ארץ עשירה יחסית, שמלכי הצפון דרך קבע היו שואפים להילחם עליה. בלשון ימינו, כמו הייתי אומר, זה לא מדויק, וושינגטון ומוסקבה. אלה שני, זה הקודקודים של הסיפור הזה. אז כמובן שמצרים, מה היא מעוניינת? פור. היא לא רוצה כל כך לכבוש את השור. תחיה ותתן לחיות.
אבל אחרי זה כן.
לא רוצים שהם יהיו מדינות חיץ בינה לבין אשור. אבל מדינות החיץ האלה גם יש להם אינטרס. וכאן הרקע, אשור מאיימת על המדינות הללו, ומבחינתה היא רוצה לספח אחד לאחד, כדי שביום מסוים יעמדו חיילים אשורים על גבול מצרים. זה היה הסיוט של מלך מצרים. אם אשור תספח את הרם, תספח את ישראל, תספח את יהודה, אז יש להם חיילים אשורים בסיני, מכירים את זה. זה גם הפוליטיקה היום, זה אותו יסוד. מבחינה הזאת, ארץ ישראל משמשת כארץ טרנזיט, ארץ מעבר. אז לכן זוהי המדיניות הקבועה. מבחינת יהודה אומר, אני לא בעסק. נכון הוא שמדינאים רחוקי מבט יגידו, צריכים לצרף גם את יהודה. אבל יהודה לא אומר, לכן, ארם וישראל לא יכולים להרשות לעצמם שיהודה לא תצורף בעל כורחה לברית. הם רוצים לצרף את בעל כורחה לברית כדי שיהיה כוח חזק יותר, שיתנגד לאשורים בסיוע סמוי או גלוי של המצרים. המצרים שולחים נשק, שולחים זאת כל מיני דברים, למדינות הללו שמצרים קושרת בחוטים שיחיתו ברית, כדי ש... קודם כל הם יחיתו מלאכתם, הם ילחמו באשורים לפני שהשור יבוא. זה, מבחינת המצרים, זה פוליטיקה מובנת מאוד. כנראה שלא כולם חשבו ככה ביהודה. היו כאלה שחשבו אדרבה, צריכים להיות אנשים מפוקחים, להיות עירים, להצטרף לברית של אברהם וישראל, וגם יהודה, בגיבוי של מצרים, ולהילחם באשור. וכנראה שבן תובעל היה מישהו מהמלוכה, ממשפחת המלוכה, שלא חשב כמו אחז. זה מה שכתוב. ונמליך מלך בתוכי בן תובעל, אנחנו רוצים למנות מישהו משלנו, דן, אוהב, לארם ולישראל, כדי שאפשר יהיה לקיים חצי נחל משותפת נגד.
הוא היה מזרע דוד?
בבקשה.
הוא היה מזרע דוד?
כן, כי אחרת לא היה לו סיכוי. מכאן גם דרשות חז"ל מה המשמעות של השם. אבל כעיקרון, זה היה הרכב של הדוד. הנה לכם דוגמה נוספת, נמרצת מאוד, איך פוליטיקה גלובלית משפיעה על דברים פנימיים למלכות, ואי אפשר להתעלם מזה. שוב, אני פתאום מלביא דוגמאות בעוד ימין, אבל זה בדיוק מה שקורה. אתה לא יכול לעצום את העיניים ולראות, אם אתה מלך ואתה, אז אתה צריך לנקוט עמדה דבר הזה. אז אנחנו כאן עומדים בפרק השני, אחרי שארם גמרה את התקופה שלה, שבו היא שלטה ועשתה לנו צרות לא מעטות, ואמרתי שהיו כמה רגעים קריטיים, זה חלב. פתאום ארם חברה של ישראל, אנחנו מהפלמ"ח יחד, חברים, הולכים להילחם באשור. כי היו באשור, אנחנו כמובן נראה את ההמשך, הגיע גם זמן שבו אשור הפכה להיות רועדת ככה מה לעשות, כי יש לה אויב נוסף, אבל זה נדבר לא בפעם הבאה.
בסוף השלם שם, אני אומר, היום אני חושב בשם אחר של יוצא יום מבצר ובארץ השם, דיל שני, יד מבצר וגם השם.
זה גם העתיד של שלום בעולם. ברוך עמי אשור, ברוך מצרים, זאת אומרת, זה מבצר סימפטי.
אז הוא לא מדבר רק על הנקמה...
לא, זה גם זה בגדול, אני משחר לבוא.
טוב.
אני מבין, לא?
סתם.